על הדרך. שיחות עם טובי פולן.
אז על הדרך, הפעם ממש על הדרך, איזה כיף ככה על הדרך לפגוש שוב את קרן הבר. היי קרן, long time, מה שלומך?
תודה, איך אתה?
אני עכשיו יותר טוב, חלקתי עם קומץ עוקביי את תלעות השפעת של השנה הזאת, ותמיד הייתי גאה, מה שנקרא נוק נוק, על מה שזה לא יהיה, שאליי זה לא מגיע, כי אני מקפיד להתחסן, ואני עושה ספורט, ובריא והכל, אבל השנה זה לא חס על אף אחד, ויש לי חשד שגם התערבב בזה איזשהו משהו שקשור לקורונה, אבל את יודעת, אם לא בודקים, לא יודעים, ומבחינתי עדיף ככה. בכל אופן, אני מקווה שזה מאחורה, יש עוד כמה שאריות גרוניות, אבל לא חום ולא כאלה, והאמת היא שזה תקף את כל מי שאני מכיר, זה מדהים, ממש לפי התור. טוב, בסדר, אתמול היה היום הראשון של האביב, אנחנו אמורים להיות rejuvenated, את יודעת, כמו אצל סיינפלד וג'ורג' קונסטנצה. זהו, אז המקום הזה הוא לא בדיוק, אני אגיד קצר פה האביב, כמו שאמר גרוסמן והלחין והכין פוליקר, בנסיבות נוראיות. איך אנחנו עוברים את הימים האלה, קרן? איך את, מה, את יודעת, 5.5 חודשים וכאילו לא עבר רגע.
כאילו לא עבר רגע, and yet.
כן.
אני מודה שאני מאוד מתרחקת כמעט מהכל. זו התגובה שלי. אפילו לציוצי בוקר בטוויטר, אני מגיעה במין כזה, מה יש לכתוב? תכלס, אנשים, בוא נרפרר לכם כל יום איזשהו מאמר שכתבתי מתישהו לאורך ה10 שנים האחרונות, וכאילו, וזהו, כי הכל כבר נאמר, אנחנו חיים היום את מה ש, את ההזהרות ש, ש, שהזהרנו חזור ושנו, לאורך העשור האחרון, ויש בזה המון תסכול. מהמקרים של, וואלה, לא כיף להגיד, צדקתי.
זה מוכר לי, מוכר לי העניין הזה. אמרתי לכם, את זוכרת, זה היה השם של הבלוג. אז אמרנו, אז מה עושים?
בדיוק. אז כאילו, יש בזה מין התסכול, וזה ממש לא כיף. וזה מפחיד. זה מפחיד, כי רוב האנשים, ובצדק, אני חושבת, וגם אני פעם עשיתי את זה, אנחנו ממשיכים על אוטומט, כי אין מה לעשות. כאילו, אוקיי, נכון, יש מלחמה, יש את מי שדואג ליקירים שלו, שאם הם חטופים בעזה, ואם הם נלחמים בעזה או בצפון, יש מי שדואג ומי שחווה את זה בעצמו, ויש את מי שפונה, או שיקיריו פונו וחווה את זה, אבל רוב הציבור הישראלי ממשיך ביומיום שלו כאילו כלום, צורך חדשות ברמה מפחידה פתולוגית, והוא מאוד נחרץ על הכל, והוא גם ממש ממש בטוח שלא משנה מה, אנחנו צודקים, וכאילו, זה מאפשר כאילו לחיות ולחשוב להתנהג נורמלי, לחשוב שהכל כאילו, איכשהו בתוך זה מצאנו שגרה חדשה, הכל זה, אבל בסופו של דבר, אלה המצבים שבהם אנחנו צריכים לצאת מהאוטומט ורגע להסתכל מה זה אומר. ואם אנחנו מסתכלים אחורה, אם אנחנו מסתכלים על עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על קדימה, אז אפשר לראות יותר טוב תהליכים, אוקיי? אם אנחנו שנייה נושמים רגע עמוק ומנסים להבין. וכששנייה עוצרים ומסתכלים על זה, זה סופר מפחיד וזה לא משנה מאיזה זווית, וגם את זה, אגב, כבר אמרנו בצורה כזו או אחרת, לאורך כל כך הרבה שיחות שלך ושלי.
כן, ושלך עם האורחים שלך באותו ערוץ שמאל, שהיה כמעט נבואי, ולא מפתיע, כי זה דברים שאת עסקת בהם הרבה לפני שהפודקאסט הזה נוסד, ושנינו כתבנו על זה בבלוג ההוא, ובבלוגים שלפני זה, ובקפה דמרקה שלפני זה, ברשימות מי זוכר כבר את כל הפלטפורמות שאנחנו זועקים וצורכים וכותבים בדם ליבנו. כן, אני את יודעת, כמי שעשה מילואים, כמי שגדל בדיוק כתבתי בשיר שיר, תכף אני מדבר עליו, ואני זוכרת, אני זוכר כילד, אני זוכר את תקופת ההמתנה שלפני מלחמת ששת הימים, עד כדי כך. שוב, כילד, זה צריך להגיד, הייתי בן 9 כשהמלחמה פרצה, אבל אני זוכר את ההוויה, את התחושה. וזה הולך back and forth מאז שבעצם נולדנו פה, והדברים באים והולכים, ויש מין תחושה כזאת, ואני מכיר את זה מכל מיני תנאים לא פשוטים, בצבא 8, במילואים, בטנק, לא בטנק, חוץ לטנק, בחורף, בקיץ, וזה. וגם שמענו את זה, ואנחנו מכירים את זה מדברים הרבה יותר נוראים, כמו שבי וחטיפות, לא נלך לפטרישיה הרסט ולתסמונת סטוקהולם למיניהם, אבל גם בלי להזדהות עם השווה שלך, איכשהו כל אחד מוצא לעצמו איזושהי נישה להסתדר בה ולשרוד בה, וכשאתה לא נמצא בתוך הכאוס עצמו, זה גם נוח. צריך להגיד, כמו שאמרת, השגרה נמשכת, החיים נמשכים, וזה נורא. וזה
נכון,
נורא,
זה נורא גם
זה
בגלל ש...
כי אנחנו כאילו מתרגלים לכל רע ולשגרת טילים ולשגרת פיצוצים ולשגרת אוטובוסים שהתפוצצו פעם ולשגרת לא עולים, אני רחבתי אז על קטנוע, אתה לא נצמד לאוטובוס, זאת אומרת היה כלל, לא משנה מה, אתה לא נצמד לאוטובוס, היו כל מיני דברים שונים או משונים שעברנו במשך החיים.
ברור.
אבל סיטואציה כזאת שנמשכת כל כך הרבה זמן, בתוך מצב שהוא הסלמה מתמדת, או הסלמה קבועה, אני אומר לך בגינות, ממרום שנותיי וניסיוני וכל מה שלמדתי וקראתי, לא זוכר, רק במלחמות הגדולות שאנחנו לא היינו בהן.
אני אגיד כמה דברים. קודם כל, כמה מלחמות הגדולות למעט מלחמת העצמאות לא ערכו כל כך הרבה זמן.
לא, התכוונתי למלחמות גדולות לא שלנו.
לא, ברור. לא, אני שנייה מדברת על, 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 על פה בתוך ישראל. אני לא חוויתי גם לא את יום כיפור, כי עוד לא נולדתי אז. אני חושבת אחד הדברים שמאוד חסרים פה, וזה איכשהו מהדהד את מה שאמרתי מקודם, אז סליחה שזה כאילו, למי שהבין את זה, זה כבר קצת חוזר על עצמו, אבל זה שאנחנו כל פעם מסתכלים על דברים, אני חושבת שזה מין מנגנון הישרדותי שפיתחנו לעצמנו, ואנחנו מסתכלים על דברים מנקודה אחת, כאילו, או על כל דבר הוא ערוצי, ואנחנו משתדלים לא להיות רב תחומים, כי הרב תחומיות הזאת מחייבת אותנו להגיע למסקנות שלא כל כך נרצה, there's a bliss, כאילו יש משהו מאוד כזה, זה אני לא יודע, לא ראיתי, לא שמעתי, אני לא יודע. זה לא משנה את העובדה שהמציאות ממשיכה להתגלגל על כל מורכבותה, אבל זה איך שאנחנו תופסים את המציאות. אז אני חושבת שלמשל, ואפשר לראות את זה מצוין, כולם מדברים על השבעה באוקטובר כקו שבר. עכשיו, ברור שלנו הוא קו שבר, אבל הוא לא אירוע נקודתי בתוך איזשהו ריק, שממנו מתחילים דברים. הוא נמצא בתוך משהו הרבה יותר גדול, שבעה באוקטובר לא הגיע יש מאין, יש היסטוריה שקדמה לשבעה באוקטובר, זה לא מצדיק שום מעשה טבח, אבל זה כן צריך להבין שזה לא משהו שפרץ פתאום, כי הכל היה יפה ונהדר, אנחנו מאחורי הגדר שלנו חיינו לנו חיים נפלאים, והם מאחורי הגדר שלהם חיו להם חיים נפלאים, כי זה לא נכון. אני חושבת שגם עכשיו, אחרי שכבר דיברו על זה כל כך הרבה פעמים, ואין צורך לחזור, אבל ממשלות ישראל הם בעצם מה שתחזק את החמאס, ומה שאפשר לחמאס להתעצם ככה. המחדל הישראלי הוא מה שאפשר ליכולת של החמאס להגיע לקנה מידה נוראי כזה של פגיעה באזרחים ישראלים. אבל שוב, כל זה לא מגיע כי פתאום קם אדם בבוקר או חמאס בבוקר של השבעה באוקטובר ופתאום החליט שדי. אנחנו איכשהו לא מצרפים את כל אנחנו תמכנו ודאגנו שיעברו מזוודות, אנחנו השתקנו את התצפיתניות, אנחנו העברנו גדודים. הדברים האלה איכשהו נורא נורא נבלעים, הם נורא נורא רעשי רקע, והכל הכל ממוקד באויב. עכשיו, הסיבה לזה היא נורא פשוטה, אם אנחנו מתמקדים באויב, אנחנו לא צריכים להתמקד באיפה אנחנו עשינו טעויות. אבל, זה שוב משאיר אותנו בתוך הערוץ הזה. אנחנו מדברים על, מאוד אוהבים להגיד את זה עכשיו, על השיח של 107 באוקטובר.
זה בכלל חרטוט, סליחה.
לא, לא, אני צחקתי.
לא, ברור לי, ברור לי שזה לא את.
אבל שוב, זה, זה, זה מעיד על, על היכולת שלנו כל הזמן להסתכל רק על דבר אחד, רק על נקודת זמן אחת, בלי לראות את זה כחלק ממכלול הרבה 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 יותר גדול. ובגלל שזה, ובגלל שגם אצלנו אירוע רודף אירוע, ואין מנוחה ואין פנאי, אז אנחנו לא נעצרים לראות מה התמונה הגדולה אומרת. ועכשיו גם את כל הרגשות שלנו נורא מנטפים לכיוון של, של נקמה ו... באיזושהי אחדות מדומה בשם אינטרס של כולם. אבל בסופו של דבר, אם נסתכל על זה, אנחנו מקבלים פה ממשלה שפוגעת באינטרס הציבורי, שאפילו שממשיכה לדבר אגב על מלחמה ארוכת טווח, מהדברים של נתניהו למשל, זה די ברור מהדברים שלו אתמול, שהוא מדבר על הרבה יותר מחצי שנה של מלחמה עכשיו.
כבר בשבוע הראשון דיברו על מלחמה של שנים וכל מיני סיכויות.
ברור, מאיך שישראל מתנהגת, עושה רושם שפניה בכלל למלחמה אזורית, שזה מטריד את כולם ובצדק. והציבור הישראלי ממשיך לשכשך במים שהם כבר רותחים לחלוטין, ולהיות בטוחים שהבועות האלה הם לא בועות של חום, אלא כי מישהו יפליץ.
ג'קוזי, ג'קוזי, זה החיים הנפלאים.
זה לא עובד.
אני כמובן מסכים. עם כל מה שאמרת, אני אקח את התמונה וארחיב אותה אפילו יותר, הרבה יותר. וזה מתחבר למאמר שאני כותב בהמשכים בשבוע האחרון. אני משתדל להביא בטוויטר בכל יום שרשור שמייצג פרק או שניים מתוך אותו אסי, מתוך אותו נייר, לא יודע מה יהיה ממנו. בסופו של דבר, אני אפרסם אותו גם באמצעים שיהיו לי. כדבר אחוד יותר מאוחד, כשאני אסיים עם זה, ואין לי שום מושג כמה המשכים יהיו לו וכמה ארוך הוא יהיה, כי אפשר להמשיך עם זה עד אינסוף. anyway, הלכתי לכמה נקודות ציון, ציינתי, אחת הפסקאות זה רצף של תאריכים, תאריכים מכוננים בעיניי. וכשאנחנו מדברים על השבעה, מבחינתי זה המועד שבו הכל פקע, הוא לא יחידני. אבל הוא סוג של קרשצ'נדו, סוג של שיא שכל הדברים התכנסו אליו, הוא יכול היה להיות בשבעה בדצמבר, או בשבעה או בעשרה באפריל, זה לא משנה בך, מתישהו זה היה מגיע. והיום, בטקסט שאלתי היום, אמרתי שהוא הגיע בדיוק, והגיע מתי שהגיע, שזה עניין מקרי או לא מקרי, זה, לא, אנחנו החלטנו עליו, כמו שהשישה באוקטובר 1973 הגיע. הוא פשוט, מתישהו זה אמור היה לקרות, אם אתה לא מזהה את התהליך ולא מבין אותו, ולא עושה משהו בשביל לרקח אותו, למנוע אותו, להקל עליו, להתכונן אליו, הוא יגיע, והוא ינשח אותך בישמן. אנחנו פה אנשים מנומסים, אז אני לא אגיד בתחת, אבל זה בתחת. וזה הולך הרבה 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 אחורה, הזכרתי היום את 48 או 47 ואת הנכבה וכל הדברים שאת ניהלת פה שיחות אינסופיות עם האורחים שלך בערוץ השמאל, ואני איכשהו נשרחתי גם בעניין הזה מאחור קצת, כי התעסקתי יותר באקטואליה, אבל מבחינתי התאריך המכונן היה ונשאר היום האחרון של מלחמת ששת הימים, או יום אחרי מלחמת ששת הימים, שבו בעצם הכל התקבע שאנחנו סוג של מעצמה, ושאנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, ושאנחנו נשלוט על מי שאנחנו רוצים, ואנחנו הולכים לפצות אף אחד, ואנחנו נתקן אף אחד, ואנחנו נחיים מאחורי הגדר, או הטנקים, או התותחים, או הגדרות, או גדרות המערכת, או בתי המעצר שלנו, ושהעולם יתפוצץ. עכשיו העולם יתפוצץ עלינו, 50 שנה, 56 ו-4 חודשים, שנים אחרי, אבל שוב, זה יכול היה להיות בכל תאריך אחר. הנוחות הזאת של אותו אחד שקופץ ממגדל שלום בזמנו, ממגדלי התאומים, בשריפה הגדולה, בפיגוע והכל, וחולף על פני הקומות בדרך למטה ואומר, so far, so good, זה מה שהיה לנו במשך 50 ומשהו שנים האלה. איכשהו שרדנו את זה. האוויר נעים, אתה לא נושם עשן, אתה מרחף לך באיזושהי דרך, יש כמה שניות טובות עד שאתה מגיע ומתרסק על האדמה. אבל בשבעה, באותו יום, באותו בוקר, הכל נפל עלינו, והוא נפל עלינו ברמה של אסון קולוסלי, שמגמד את כל מה שעברנו מהיום המכונן ההוא של ששת הימים, או של 48, או של כל תאריך אחר שנחליט בינינו לבין עצמנו, במצורף, במצורף. המספרים כל כך מזעזעים, בעיקר מול חסרי ישע, כי כמעט תמיד מי שהתמודד עם אירועים מהסוג הזה, בוודאי ביום כיפור, אבל כמעט בכל המלחמות, הייתה לו לפחות אופציה להתכונן, להתגונן, להילחם חזרה, להישבות, למה שלא יהיה. פה זה היה ברמה של מקומות אחרים, זמנים אחרים.
אין מה להשוות פיגוע טרור למלחמה, סליחה, כאילו אני לא
מצליחה. לא, 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 זה כל העניין, זה כל, שנייה, קוראים לזה מלחמה. קוראים לזה, זה התחיל כאקט מלחמתי. עכשיו, זה אפילו לא פיגוע טרור, כי פיגוע טרור זה משהו שקורה, יש פיצוץ, יש ירי, מה שלא יהיה פה. פה היה 12 שעות או כמה שעות, בעצם הרבה פחות.
זה עדיין פיגוע טרור.
עדיין טבח.
זו המלחמה שאנחנו...
כן, 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 אני מסכים איתך. אני רק, בשביל לסכם את זה, אני רק אומר, לא היה מנוס אלא להגיע לזה, בהתחשב בכל מה שעשינו. כמו שאמר דוב אלפון, מה כולם מצקצקים, לאן הגענו? הגענו בדיוק לאן שהלכנו. בדיוק לאן שהלכנו.
בסדר, זה אנחנו כבר מאוד זמן.
עכשיו
אני חושבת שמה שבעיקר מפחיד זה שאנחנו נעשים, איך אומרים את זה בעברית? We're becoming numb. אנחנו נעשים קהי חושים.
אנחנו קהי חושים? מה זה נעשים? אנחנו קהי חושים?
אבל ככל שאנחנו נעשים קהי חושים, אם נסתכל על זה, אז גם האירועים נעשים הרבה יותר גרנדיוזים. אוקיי? זאת אומרת, שאם לא הסכלנו להבין, ולא הסכלנו להבין, שבכל פעם שיש הסלמה, אז הפעם הבאה, שננסה לפתור את זה בפרח באותם כלים, אז אנחנו נקבל את זה בעוצמות יותר גדולות, ויותר גדולות, ויותר גדולות. כמובן שעד עכשיו, השבעה באוקטובר, והמלחמה שאחרי, לשני הצדדים, זה העוצמות הגבוהות ביותר, כאילו אי פעם, וזה רק מלמד איך זה סביר להניח ייראה בפעם הבאה אחרי שגם זה ייגמר, וזה לא מבשר טובות. וזאת הבעיה שכאילו אנחנו נעשים אובדן החמלה, או זאת אומרת, מה שאנשים קוראים לזה התפכחות, וזה קורה כל הזמן, יש כל הזמן השלכות כאלה, אני כל הזמן רואה את זה. מה שאנשים קוראים לו התפכחות הוא פשוט המוכנות להיות כחושים ולוותר על, על, על ראייה אוניברסלית של מצפון ומוסר, אוקיי? אבל זה בדיוק אותה כהות חושים, זה בדיוק העניין, וזה מה שמוביל בסופו של דבר לתדלוק את ההסלמה הבאה, שתהיה הרבה יותר נורית. אני לא יכולה לחשוב מה יותר נורא מ... למעלה מ-30 אלף הרוגים, לא כולל אלה שעוד לא גילו אותם ונמצאים מתחת להריסות, ואוכלוסייה שלמה של 2 מיליון אנשים שנמצאת על סף הרעבה. אבל הל, אם נחיה מספיק זמן, אני מניחה שגם נוכל לראות. וזה הבעיה, שכל דבר כזה מרגיל את המוכנות שלנו, וגורם לנו גם לאבד את הפוקוס. מה הפוקוס שלנו בעצם? מה צריך להיות הפוקוס שלנו? לאן צריכים לקחת אותנו המנהיגים שלנו? למקום שבו אנחנו ננקום עד כלות ונהיה אולי מתישהו אדוני הארץ, או למקום שבו אנחנו צריכים להבטיח לעצמנו ולילדים שלנו עתיד טוב יותר. לא יודעת, בעיניי הפוקוס כרגע לא יכול להיות החמאס. הפוקוס תמיד, בראש ובראשונה, צריך להיות המדינה שלי ומה שטוב לה. ואיכשהו אנחנו איבדנו את זה. זאת אומרת, כל סדר העדיפויות של המדינה ושל מרבית הציבור, ומעוות לחלוטין. חלק מזה זה מה שדיברנו עליו שנים, של אובדן תפיסות דמוקרטיות בסיסיות, וזה נעשה כי כדי להיות ישראלי, אתה מוכרח גם פה לאבד לא מעט מערכים כדי להגיד. הרי אם על הנייר היו נותנים את כל הפרטים של המדינה שלנו למישהו, והיו אומרים איך היה מציג את עצמו אזרח במדינה כזאת, סביר להניח שכל בר דעת היה אומר, אני אזרח במדינה שבה יש מערכות חוקים מתאימות לפי מוצא אתני, אוקיי? אבל הוא בטח לא היה אומר, אני חי בדמוקרטיה. צריך לא מעט הינדוס תודעה כדי שאנחנו נגיד שאנחנו דמוקרטים, ופה בדיוק הייתה גם הביקורת שלי על המחאה שלא ראתה את זה. זה בדיוק אותו דבר, זה בסופו של דבר, וזה מחזיר אותי גם להערה של הארץ, למה את כל הזמן כותבת על דמוקרטיה ועל זכויות אדם. כי זה הבסיס, ואנחנו כושלים מלראות את הבסיס. עתיד טוב למדינת ישראל מתחיל בהבנה של איך אנחנו דואגים לזכויות אדם, לכל מי שנמצא בשטח שלנו, בצורה השוויונית והנכונה ביותר. זה הדבר היחיד שיכול להבטיח לנו פה חיים. ואנחנו בוחרים תמיד בחירה אחרת, ומנסים להסביר את זה לעצמנו, וגם, הכי נחמד, זה גם הופך להיות שהימין צודק. הקונספציה של הימין הורסת בעקביות. בעקביות, בוודאי מתחילת המאה האחרונה, או האלף האחרון בעצם, אוקיי? וכאילו, במי מתנגחים? בשמאל? הכל כאן הוא הפוך לחלוטין, זה כאילו אנחנו נשאבנו למחזה אבסורד, והיכולת שלנו להבין את המציאות סביבנו היא קצת, אגב, כמו הקמפיין הנוראי של מתי החטופים עם התפיסה הזאת של היד בשביל השמע ישראל. אנחנו נחטפנו, אנחנו כבר לא מדברים, אנחנו מדברים ישראלית, אנחנו, לישראלית לא בהכרח יש קשר, או יהודי, לא בכלל, יש קשר לרעיונות הבסיסיים שאמורים להניע את המאה הנוכחית, שהם זכויות אדם, של אינדיבידואליזם, של כלום,
אני,
אנחנו מסכים מזה.
אני,
וקיימות, אבל עזוב, אני לא אכנס את הקיימות שלי עכשיו.
אני מסכים איתך, כמו שתמיד הסכמתי.
וסליחה על הניבום הארוך, יכולתי יותר.
אני יודע, אנחנו מזה שאת יודעת, אנחנו לא עושים
לא,
תחרות.
לא, אבל זה מוגזם, אני אשתדל
לא,
לקצר.
לא. אני גם תופס את עצמי, אבל יש לי את הפריבילגיה לערוך את עצמי החוצה, חלק מהדברים.
אז תערוך גם אותי.
אני משתדל לא לקצר את דברי האורחות והאורחים. אבל עליי אני לא חס. זה באמת הערת אגב. קשיבי, יש פה כמה וכמה רבדים. סיכמנו על זה כבר, שחוק השבות וחוק הלאום שבא בעקבותיו, וכל הסיפור של העליונות היהודית, וכל הסיפור של הקבלה האוטומטית של זכויות מוחלטות למי שמוצאו, דתו, לאומיותו, או איך שנקרא לזה, היא כזאת מול האחרים. דיברנו על זה הרבה מאוד, בעיניי זה מעוות, בעינייך זה נורא, אנחנו יודעים את זה, זה אחד. הדבר השני הוא, הסיבה הבסיסית, וגם על זה, וגם את זה הזכרתי פלוס מינוס בשרשור, ואחר כך במאמר, בשביל מה המקום הזה הוקם? לא נפליג עכשיו לכל ההיסטוריה של אלפי שנים או של 150 שנה אחורה וכו', אבל בגדול, מי שהקים את המקום הזה, את המדינה הזאת, שנים ספורות אחרי שואת יהודי אירופה בעיקר, אבל בכלל כל נושא הגלות המאוד מורכב וסבוך, הרעיון היה שיהיה פה בית לאומי בטוח ליושביו. ניח לרגע לעניין היהודי, כי הוא קם כבית ללאום היהודי.
רגע, אז אני אתפס על הבטוח, כי יש הרבה דחקות בנושא, סליחה.
בסדר, לא, אני יודעת מה, אני מצטט קלישה, בסדר? נניח. ואת הדבר הזה, ובוודאי שהלאומיים ששולטים בנו כבר כל כך הרבה שנים, לא התווכחו איתי על זה, כי הרי זה הבסיס ללאומיות שלהם ולחוקי הלאום שלהם וכו'. את הדבר הבסיסי הזה, הם זרקו לפח. הם זרקו להזזל. אפילו את הדבר הבסיסי הזה של לעמוד על המשמר. שנייה, ברור שבסוף זה הכל אנחנו. אבל את הדבר הבסיסי הזה, וזה אנחנו, נכון, כי זה אנחנו, במקרה יש ראש ממשלה שהוא לא אני, ובמקרה יש שר ביטחון שהוא לא אני, ובמקרה יש ממשלה שהיא הכי לא אני שיש, ועוד 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 ועוד. אבל הצבא לצורך העניין הוא כן אני, או לפחות היה אני כשהייתי יותר צעיר.
אני שמחה שיש לך מקור הזדהות, לי אין.
לא, אני לא מזדהה, אני מציין עובדות כרונולוגיות, כרונולוגיות עובדתיות פשוטות.
אני לא יכולה שלא להיות צינית ככל הנראה.
לא, זה בסדר. וההתנערות הבסיסית הזאת מחובה, אתה במשמרת, אתה צריך לשמור. עכשיו, אתה צריך לשמור על כולם, אבל אם יש גבול, אתה צריך לשמור על מי שיושב מאחורי הגבול, ואין לו יכולת אחרת להגן על עצמו. ואת כל העסק הזה, זה פשוט נזרק לפח. אפס אחריות, אפס ערנות. יותר מזה, הנחות יסוד מופרכות.
זה נזרק לפח הרבה לפני השבעה באוקטובר.
ברור, אני לא מדבר על השבעה באוקטובר. אני לא מדבר על השבעה באוקטובר, לחלוטין לא.
ומעבר לזה, בעיניי, לדאוג לביטחון הזה, מתחיל במדיניות, לא מתחיל
במה בוודאי, בוודאי. את מתפרצת, את מתפרצת לשער, יש לך מורשת כדורגל.
אני ממש טובה
בלהתפרצת לשער,
אין התנגדות.
בלי שוער.
כן.
הייתי חייב. והדבר הזה, הוא גם בעיני מישהו שהוא לא, איך נקרא לזה, חסיד אומות השוויון והאחווה העולמיים, או סתם אזרח שרוצה, זאת אומרת, זה הדבר הזה, הוא בלתי נתפס, הוא בלתי נסבל. יש לך תפקיד, יש לך משמרת, זה אנחנו, זה החיילים שהיינו, זה החיילים שהבנים שלנו היו, זה החיילים, זה המפקדים, זה השרים, זה השבקניקים, זה מי שזה לא יהיה. איש לא פקח עיניים, יותר מזה, הם עצמו עיניים לרווחה, אפרופו הסרט ההוא. עיניים עצומות לרווחה, זה הגדרה הכי מדויקת של מה שקרה כאן לאורך כל השנים, לאורך כל השנים. וזה מצטרף כמובן לסיפור של שאלתי, התחלתי איתו, של שוויון ושל דאגה לשלום כל מי שיושב סביב, על האדמה הזאת וסביבה וכו'. אבל אם אני צמצם טיפה את הפריזמה, יש לכם, מה שנקרא, you had only one job. איפה הייתם? איפה הייתם? לא היום, לא בשבעה באוקטובר.
אוקיי, אבל נכון, אני מסכימה איתך שאני גם חושבת שאחריות אישית זה דבר, זה א' ב' של כל נבחר ציבור. אבל סליחה רגע, אני רואה אנשים טובים הולכים למילואים, או את הילדים שעכשיו בגיל של הילדים שלי שהולכים לצבא. אני אומרת לעצמי, רגע, אתם כולכם מסכים, זאת אומרת, בסביבה הזאת של החבר'ה שלי שמתגייסים, או החבר'ה של הילדים שלי שמתגייסים, הם רואים את כל הפשלות, הם רואים את הזה, הם כאילו מבינים מה קורה כאן, ובסופו של דבר, השיקול במקרה הזה הוא שיקול קולקטיבי, זאת אומרת, במקום שזה יהיה השיקול האישי, אני מצטערת, אני כן יכולה לראות, אוקיי, את עצמי כאימא ב-48, סונט את העובדה שהילד או הילדה שלי הולכים לצבא, אבל מבינה שאין לנו ברירה. או בעצמי, לא משנה. אבל עכשיו אני מדברת כאימא, כי אני אימא נוכחית. אני כן ראיתי את עצמי, אני כן יכולה לראות את עצמי עושה את זה אולי בעוד מלחמות, גם אם היום אני יודעת ברטרוספקטיבה מה השגיאות או הכשלים שהיו שם ואיך אפשר היה למנוע אותם. אני מודה שכשאני התגייסתי לצבא ואני התגייסתי ב-93, אז הייתה לי את האמונה, ראיתי את התמונה, אולי לא כמו שאני רואה אותה היום, ראיתי את התמונה, היה לי קשה איתה, היה לי מאוד קשה עם מה שאז אני תפסתי ככיבוש, כי מבחינתי אז עוד הייתי בתפיסה של השמאלנית של 67, השמאלנית כאילו לקח לי זמן להבין יותר מזה, אבל גם אז יכולתי לראות איך האמונה הזאת במשהו שיהיה יותר טוב, נתנה לי את האמביציה בכל זאת, כל עוד אני לא משרתת בשטחים, לשרת את המדינה שלי, נגיד. נגיד, לא קשור למה אני חושבת על זה היום, כן או לא. במצב הנתון היום, זה לא שהצרכים של ישראל לא קיימים, אבל אנחנו בעצם משרתים את האינטרסים של פוליטיקאים שלא משרתים את האינטרס שלנו. פה נשבר האמון. אני כאימא, מהרגע שהילד שלי נולד, היה לי ברור שהדבר האחרון שאני רוצה שיקרה זה שהילד שלי יתגייס, והייתי חסרת אונים, גם דיברנו על זה, לא העזתי להגיד לו שום דבר, אבל במצב הנוכחי, כשבאמת שום דבר לא משרת את האינטרס הכולל של אזרחי מדינת ישראל, ובטח בעשור הנוכחי, כשהדברים הגיעו לשיאים הזויים, עוד מילה שהאינפלציה שלה גבוהה, זה רק מתחזק, ומה שמפריע לי זה בטח עכשיו בתוך הפרסה, סליחה, של המלחמה הזאת, שברור שהיא לא מקדמת שום דבר כרגע, בוודאי לא את החזרתם של החטופים, החטופות והנעדרים. אנשים ממשיכים להתגייס ולהיות רתומים למטרה, ולרגע אחד לא אומרים, רגע, יש כאן צבא א' שיפקיר, לוחמים ולחמות שלא. יש כאן מדינאים שהפקירו את
אזרחים
אזרחי
ולוחמים
מדינת
בצבא,
ישראל, ואני ממשיכה בצד שלי של החוזה הזה כאילו שום דבר לא הופר?
יותר
הכל
גרוע,
הופר.
יותר גרוע, אחרי 5.5 חודשים, זאת אומרת, מילא בשבוע הראשון או ביום הראשון, כשכולם רצים להציל את המולדת, אבל אנחנו כבר קצת יותר חכמים עכשיו, אבל היינו אמורים להיות.
איפה אתה בא? כל הנאמנים למגילת העצמאות,
כן,
איפה אתם לבוא ולהגיד, החוזה הזה הופר? הרי אם היום, אם זה היה
עוטפים
בעלי
עגבניות
בית,
ומחלקים סמיכות באקספו.
נכון.
הרי זה כל העניין.
ופה הבעיה, וזה בדיוק חלק מקהות החושים הזאת. אנחנו ממשיכים לעשות דברים באוטומט, הם לא משרתים אותנו, הם אפילו מעלים את הסיכון של הילדים שלנו לא למות מוות טבעי.
חד משמעית.
זה,
אגב,
זה
ביום
כאילו,
שאנחנו החלטנו להביא
תרשמו
ילדים,
את המשוואה הזאת, תסתכלו
הרן,
לילדים שלכם בעיניים ותהיו מוכנים לקבל את זה, זה פסיכי.
ביום שהחלטנו להביא
כאילו,
ילדים לעולם, כל אחד בתורו, זה היה הדיל. זה היה הדיל. ההורים שלנו לא הבינו את זה אולי, אבל אנחנו היינו צריכים כבר להבין את זה. וכל דור שמתקדם אמור להבין את זה.
אבל גם המלחמות
once
נעשות
הקמנו
פחות
פה, שנייה.
ופחות מוצדקות.
הם לא היו מוצדקות כמעט אף פעם, ומי כמוך
לא
יודע.
לא משנה, אבל התהליך של פחות
כן,
ופחות
אבל
קיים,
הסובלימציה,
בין אם
אבל
זה היה ראוע
הסובלימציה
ובין אם לא.
והדיסוננס הקוגניטיבי, אם להשתמש עכשיו בכל מיני מילים שלפעמים מתחברות ולפעמים לא, של האנשים הוא כזה שהם הולכים לפי, הם עדר, במידה רבה מאוד. ומאוד מאוד קשה להיות נון קונפורמיסט, עוד ביטוי נחמד שאפשר להשתמש בו לפעמים. וכמו שאת אמרת, היום את רואה אחרת את הגיוס שלך, והיום אני רואה אחרת את השירות הספורדי שלי, כן ולא, לא וכן בשטחים, כי לא כל הזמן הייתי שם, צריך להגיד, אני לא, וגם אני אגיד להגנתי, ואמרתי זה לא פעם ולא פעמיים, שכשאנחנו כמילואימניקים היינו במקומות שבהם היו חיכוכים, אז החיכוכים ירדו לאפס, כי אנחנו באנו כבני אדם ולא פגענו באף אחד, וניסינו להקל על החיים של מי שהיה שם.
וזה כל פחות המציאות.
זה נורא נורא, זה נורא נורא יפה ואצילי, ועדיין שירתנו את הכיבוש, אני הראשון שיגיד את זה, והיום ממרומי הפנסיה המאוחרת שלי, לפחות הדימוס שלי כחייל, אני יכול להגיד שאם ההחלטה הייתה ניתנת בידי היום, no way שהייתי, אני בפירוש גם כאזרח, לא עובר את הקו הירוק, לא משנה באיזה מחיר, וגם שילמתי על זה מחירים בעבר. סליחה?
אני היום הייתי מסרבת.
יפה, אז אני אומר, סביר להניח שהיום, אני לא יודע אם הסירוב היה קולני, אבל סירוב אפור בוודאי.
קולני, החושים, כולל מאסר.
עד כן, עד כן, אני שוב מדבר על עצמי. יכול להיות שכן, אני לא יודע, אבל סירוב אפור, סירוב אפור בוודאי, לא רק אני מכיר הרבה כאלה, כי לא כל אחד בנוי למלחמות פומביות.
אני יודעת, אני
זה.
מסכימה. אני ראיתי
זהו,
את זה,
אבל...
אגב, ראיתי
כן.
את זה אצל הילדים שלי.
כן.
שברגע שהם הבינו את המחיר של, לא להתגייס מצפוני, ואת המערכת הבירוקרטית הזאת שקמה מולם
בנקמנית
בשביל זה, והיא מאוד
ודווקנית.
נקמנית, הם נורא נבלו ויכולתי להבין את זה.
ברור.
לגמרי יכולתי להבין את זה. את הנקודה הזאת, כאילו של לא את בני ולא לעולה, אנשים נורא מתחברים, אוקיי, אליה, ונורא מבינים אותה מצד אחד, וגם נורא, אצלנו מאוד אוהבים לקדש גם את את הנופלים במדינת ישראל, זה תמיד נראה לנו, אבל בינינו, בסופו של דבר, אני חושבת שמוטל עלינו כהורים, לבוא ולהגיד, יש כאן חוזה שהופר. ומשום כך, אוקיי? אנחנו שוברים את הכלים. אין מה לעשות, כי זה בדיוק מה שקורה כאן. ולזה...
אני מתחיל איתך, הבעיה היא שהפתרון הזה הוא אינדיבידואלי.
אבל העניין הוא שגם אף אחד לא יעשה את זה מעבר לזה. שגם אין באמת אופוזיציה.
לא, אז מי עכשיו, אתה מדברת על אופוזיציה, אני מדבר איתך על 10 קרנים, או 30 טובים,
יש הרבה יותר מזה.
לא, 30,000, זה לא
העניין. למחשבה הזאת שותפים, בסופו של דבר, אם לכל אדם נפנה את המשוואה שעכשיו אתה ואני ככה
פורסים,
החלפנו בינינו, אז רוב האנשים גם יסכימו איתנו, אבל לא הלכה למעשה.
הגבול מסוים, בדיוק.
היא תמיד וזה באמת מחיר האינדוקטרינציה שלנו כישראלים.
עוד מילה שצריך להשתמש בנסיבות הנוראיות האלה, מישהו אמר לי לפני כמה שבועות, אם יש מילה בעברית, אני מעדיף להשתמש בה ולא במקור הלועזי. אז אמרתי, עד שאני אמצא את המילה בעברית ואני גם אדע אותה ואני גם אבין אותה, אז אני משתמש במה שאני מכיר.
ואם תבין אותה ותדע אותה, מה הסיכוי שאנשים שיקשיבו יבינו אותה?
מה הם העוקבים? מה הם המאזינים? תקשיבי, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, אנחנו נורא צודקים. אני, שוב, את יודעת, אנחנו באים לה, אנחנו באים לה,
אנחנו מפגשים... לא, זה דעתנו. אני לא יודעת אם אנחנו נורא צודקים.
לא, לא, צודקים ביני לבינך, בינך לביני, מסכימים. אוקיי, נניח לזה כרגע, ניתן לעצמנו הנחה. אנחנו מסכימים שלא עושה ולא עולה, והאחריות והחוזה שנשבר בכל מה שאנחנו רוצים להגיד בה. אגב, ובתגובה לאחת מהשיחות שעשיתי ממש באחרונה, מישהו ראיתי עכשיו ביוטיוב איזושהי תגובה של, אבל העם הוא כזה, והעם מצביע, זה כמו שאומרים על אמריקאים, וכמו שאומרים על ההונגרים, וכמו שאומרים על אחרים, זה מה שהעם רוצה, זה מה שהעם הצביע, אם רוב העם רוצה פשיזם, אז רוב העם יקבל פשיזם, ותבינו שאין לכם על מה להילחם, כי אתם לא תשכנעו מספיק אנשים שזה הפוך והכל. עכשיו, נניח לזה לרגע בצד את העובדה שמספרית זה פשוט לא נכון, נניח לזה כרגע. אבל תראו, מה הלך תשכנע את האנשים עם עובדות? אני נואשתי מהרעיון המשונה הזה. עדיין, השיטה היא כזאת שאנחנו נדפקנו, בסדר? לפחות נכון לעכשיו. מה עושים עם זה? כן, מה עושים עם זה? האם יש פתרון שהוא מעבר לפתרון האינדיבידואלי שכל אחד לנפשו, כל אחד ימצא לתות את הדרכון שלו, כל אחד ימצא לתות את הדרך שלו, יציל את הילדים שלו, יחיה רחוק מהגבול, לא יצמד לאוטובוסים כשיש פיגועים, ולא יודע, ויזהר כשהוא רוצה את הכביש. מה עוד נשאר לנו אחרי כל המסה האדירה הזאת של להיות צודקים? מה?
המבט שלי נדד, כי בדיוק נחת לי ירגזי בגינה, ואומנם קוראים לו ירגזי מצוי, אבל בעידן המיינות הוא לא כזה מצוי, והוא נורא יפה, אז לא יכולתי שלא לחייך.
הנה החינוך הביתי נכנס ל... פינה ביולוגית, זואולוגית, ונמשיך.
אבל לא יכולתי שלא לחייך, כי במשך שנים, לרגעים של שקט, ולא משנה למה, אני לא אכנס לסיפור הזה, קראתי רגעים של ירגזי.
אוקיי.
אז כאילו, ואז שאלת אותי, וזה כמו לדבר על שלום, ויש פתאום איזו יונה לבנה, תגיח לך מהשמיים כזה, עם...
ותנקר את החברה שלה למוות. אבל...
לא יודעת, אצלנו...
אומרים שיונים לא ממש מסתדרות אחת עם השנייה.
עסוקות בהזדווגות כרגע, אז אני לא יודעת מה...
אני רק בעד.
אולי יש מוות אחר כך, אבל זה נראה לי גם על שלמה.
כן.
בכל מקרה, זה מצחיק כי רציתי להגיד לך שאני לא אופטימית, אני לא חושבת שיש משהו קולקטיבי שאנחנו יכולים לעשות, למען האמת, בתחושה שלי קצת עברנו את האל חזור, נגיד לפני 5 שנים, וגם פחות. אני חושבת שזה היה בשיחה שלי עם מיכאל ספרד ועומרי בום. אני חושבת שזה היה מיכאל אפילו שאמר, עקרונית נגיד שיש שתי שיטות. הדבר האחד הוא להיות אופטימי, ולקוות שבאמת נוכל לשנות, ו... מצאנו כאילו גם אופטימיות בעובדה שאם את זה אי אפשר, אז אחרי שזה יתפוצץ בבום לא תהיה ברירה אלא להתחיל לבנות, ואז שוב אנחנו מגיעים למקום של הקונסטרוקטיבי, שבו יש
גם... גם זה משהו שאפשר לאתגר אותו, מי אמר? אנשים חיים בתוך הריסות שנים על שנים, מי אמר שחייבים להתחיל לבנות? זה מן המיטות שאנחנו סופרים לעצמם.
אני לא מבינה איך נכנסת לפה עם עוד משתנים עכשיו, מה אני אמורה לה? לא באמת, תגיד לי. הנה, אני יוצר את הכל, יופי טובי.
להביא קצת אלכוהול, אולי זה מה שיעזור לנו, אבל בהזדמנות אחרת.
אני לפני טיסה. אז, ואני צריכה עוד לעבוד כמו...
לא, 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 אל תתנצלי.
ולתפור אוזניים לכובע, כי אמא, את לא תהיי מחר במסיבה שלי.
אנחנו נהיה, כן, אוקיי, אנחנו נהיה עוגנים עם הקהל, ונגיד שאנחנו מקליטים שעת צהריים, ואנחנו לא שותים בצהריים. הלאה.
אבל אנחנו לא פוסלים את העובדה שאולי נתחיל לשתות בצהריים, ואז נודיע לכם לפני כן.
אוקיי.
עכשיו הלאה. נו, אתה עם ההריסות והבניינים ואני עם הפיצוצים ומזה
כן.
משהו יותר טוב, קונסטרוקטיבי,
כן, לא, את
אוקיי.
אומרת שאם נניח באמת,
רגע,
לא, לא,
אז
אני רק
אם
להכניס חזרה את ה...
כשדיברתי עם בום,
אוקיי, כן.
ואמרנו, או זה או זה, אני חושבת שאת הפנייה הזאת של להצליח משהו, היו לנו כמה אופציות, היו גם סיבובי פרסה, פספסנו. כאילו, עצוב. אז השאלה היא, כמה זמן ייקח את שכאילו, האם אנחנו עכשיו בתוך הבום הגדול? התשובה שלי היא לא, יהיה בום יותר גדול. או שנמשיך להתכונן לבום. וזה לא בום כיפי, כי המצב הכלכלי או הדירוגים של ישראל אוקיי, כבר לא דמוקרטיה ליברלית, scratch that, אבל כאילו, אנחנו רק נדרדר, ומבחינת אשראי, וזה לא מצחיק, גם מבחינה של אשראי וקרדיט כלכלי, וישראל גם אין לה את התקציב בכלל לעמוד, כל הפגזים מ-53 שהשמשנו, ותודה עודד ירון על הכתבה המעולה, אם אתה מקשיב לנו.
הרג אותי הסיפור הזה משנות ה-50.
פיו! אימאלה! לא חשוב.
אני מתפלא שזה לא פוצץ, שלא יתפוצץ להם בעיניים הכל, אבל זה הרבה יותר.
זה כזה כמו בקרטון, אם הם מצליחים אז יופי, סתם, סליחה. מתקדם. כי זה לא מצחיק. ואפילו יודע עצוב. אגב, זה גם גורם לפגיעות בחיילים שלנו.
בוודאי, בוודאי, מה זאת אומרת? איזה שאלה?
זה לא שפוי.
סכנת נפשות.
תדע כל אם עברייה, כשהילד התותחן או הילדה התותחנית שלה בצבא, לא בידיים טובות, אבל מי אני ומה אני?
קרן, נו, מה אנחנו...
לא, נו, אני
חושב
לחוזים שהופרו.
הצבא כבר הודעה ש... בדוצים ובתאונות יש משהו כמו 15-20%, או בוודאי 15% מהנפגעים הם מעשה ידינו. מה אנחנו מדברים בכלל?
טוב.
אבל זה ידוע.
נמשיך למקומות
כן.
עוד פחות...
עוד יותר סמכים. כן.
יותר רגום. מאיפה אנחנו מביאים את כל ההגמומיות הזאת?
באמת
אבל,
מאיפה?
אלה הם חיינו.
בואי נתהה.
כן. אז... לא יודע, אני לא ממשיכה מאיפה שזה, כי אנחנו כל הזמן סוטים פה, אבל אני יודעת על מה דיברתי, אז אני... תוכנית, I will make sense, גם אם זה לא מתחבר בול למשפט שסיימתי את הרעיון. אז אני כן חושבת שבאמת פספסנו את הדרך לבנות, אני לא כל כך רואה איך דברים קורים, גם בגלל שאני רואה... מה קם בתחום הפוליטי, זאת אומרת, יש דברים טובים שאני רואה... יוצא מזה שכאילו אני לא רואה שום דבר טוב. יש דברים מאוד טובים, וההישג של עומדים ביחד בבחירות היה מרשים. יש דברים ויש אנשים נורא טובים שרוצים שהדברים יקרו, אבל רגע אם אני מסתכלת במקרו, כי הם רק אדווה קלה על גלים הרבה 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 יותר גדולים, שלא נגיד צונמי. ומול הצונמי הזה, או מול הערפל הגדול הזה, הם אמנם אור קטן וזה טוב, כי אור קטן זה לא מסנבר, ויכול להיות שהם גם יגדלו, אבל רבים הסיכויים שלא. זאת אומרת, שהגל יגבור עליהם, או הרפל יגבור עליהם, או איזה מטאפורה שלא יהיה, שנתן מוחי הקודח. ואם בכנות אנחנו מדברים, מה שאנחנו עושים כל הזמן, אז אני חושבת שמאוד מפחיד לחיות כאן. אני חושבת שקשה מאוד לדבר על עתיד. זה לא רק הפרקטיקה שלנו של לא לקבוע, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד שבועיים. לי עקרונית יש משהו מתוכנן מאוד גדול לאחד באוגוסט, ולך תדע אם תהיה פה, לא חשוב. ולך תדע אם לא תהיה פה איזו מלחמה אזורית שכאילו לא תאפשר לך לעשות שום דבר. אין לדעת. שזה גם פסיכי לגמרי. אבל בעיניי אין לנו עתיד פה. זאת אומרת, אני הופכת והופכת, ואומנם מאז שאני זוכרת את עצמי, עסקתי בפוליטיקה ובאקטיביזם וכאלה, אבל ב-31 שנים האחרונות, מאז שחגגתי 18 נגיד, אני כבר לא רואה הרבה תקווה ליכולת שלנו באמת לשנות את הדברים, את המסלול של הדברים. ואני עושה לא מעט חושבים גם, אני ממש מפחדת, כי להטריע על כל הדברים האלה ולדבר על המצב הזה, ניקח בחשבון את אנחנו מסתכלים איזה ארגונים, פה רגע עצרתי כי ואז גלשתי, מה קם? אז הבשורה הגדולה של השמאל זה יאיר גולן? זה לא שמאל.
ברור שזה לא שמאל.
זה אולי מרכז, זה אולי מרכז ציוני, אבל זה לא איש
אני גם לא חושב
שמאל.
שמישהו מתיימר להגיד שזה שמאל. זה בכלל לא הדיון.
אני חושבת שאנחנו חיים בעידן שלא מעט אנשים חושבים שזה שמאל.
אבל זה לא חוכמה, תשימי את הימין איפשהו, וכל דבר מימין, משמאל, בן גביר הוא שמאל, אז זה שמאל, בסדר.
תשמע, אין שמאל באמת בישראל, למעט
דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, ודאי.
אבל אז גם אין תשובה, ואין תשובה פוליטית, שהאמת שהיא גם לא צריכה להופיע מהשמאל. אפרופו דיברנו מקודם על דברים שכבר כתבנו, כמה פעמים כבר כתבנו שהדרך היחידה היא לא לעלות על המגרש של נתניהו, ולא לשחק את המשחקים של ההפרד ומשול שלו, ולעלות כגוש דמוקרטי שמסכים על דברים בסיסיים, וקודם כל ללכת עם זה. אבל אפילו על זה לא הייתה הסכמה בשום מקום, כי גוש דמוקרטי זה עוד פעם לדבר על שוויון, ואז יהודי לא שווה ללא יהודי.
אפילו, את מדברת על אוטופיה של גוש דמוקרטי שכולל את כל בני הדתות והזרמים. אפילו גוש דמוקרטי של רק של היהודים אי אפשר להקים פה, זאת אומרת...
לא, להקים גוש דמוקרטי רק שזה כאילו אין דבר...
לא, מה שאני אנסה להגיד לך,
כי זה
שאפילו את המעט, אפילו את המעט הזה... שהוא אנטי דמוקרטי במונחים שכמו שאני מבין שאת מתכוונת אליהם, אפילו את הדבר הזה לא מצליחים לעשות פה.
איזה, אנחנו לא חיים בטוטו, זה לא דמוקרטיה anymore, אנחנו יודעים, בספק אם היא אי פעם הייתה, אני טוענת שלא, אבל שוב, כבר דיברנו על זה אחרי פעמים. וכשגם באמת עוד פעם, ולא צריך להרחיב, אבל וניר חסון כתב נפלא אתמול בארץ, אני היום ביום של פרגון לכתבי הארץ,
מה, למי לפרגן? לישראל היום? אבל בסדר.
לא, אבל גם אפשר להיות מניקים ולא לפרגן לאף אחד, זה גם סבבה.
אני שומר אמונים למי שמנסה, נקרא לזה ככה.
אז ניר חסון כתב כתבה מצוינת על אתגרי האקלים שעומדים בפני ישראל, והתשובה שלנו, רמז, אין תשובה שלנו.
אגב, אני לא חושב שמישהו מבין את השאלה, בשביל תשובה, אני מדברים עכשיו בקבלי ההחלטות, הם צריכים להבין שבכלל יש בעיה ושיש שאלה, אז את מצפה לתשובה על משהו כזה, אבל זה באמת הערה פוליטית שהייתה, שממין העניין, את יודעת מה, היא כן ממין
ברור
העניין.
ברור שהיא ממין העניין.
לא, כי אני אומר, הם
לא
במשמרת.
ששום דבר לא שונה בתקציב לאור העובדה.
לא, אז מי עכשיו תקציב, אני מדבר איתך על הבנה והכרה שבכלל צריך להתייחס לנושא, שיש בעיה, הם לא שם. אנחנו, לא יודע מה, נכבשנו על ידי חבורה של אנלפבטים, סתומים ברמות, עכשיו אני באמת לא רוצה להעליב אף אחד, אני לא אגיד שמות, אבל
אני
מדובר...
אני לא רוצה להעליב...
לא, כן. אבל זה לא משנה, כי אני אתחיל עם אחד ויש עוד אלף. אין שום קשר בין המציאות לבין מי שמנהל אותה. לא, הוא לא מנהל אותה. שום כלום, זה דברים שקורים מעצמם.
אבל מציאות לא מנוהלת נעשית עוד הרבה יותר קיאוטית.
נכון, 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 אין פה שאלה בכלל. ואנחנו חיים בקאוס, אנחנו חיים בקאוס מתמשך, ואני לא רואה איך יוצאים ממנו, אבל אני אשאל לך משהו אחר, ונתחיל איזשהו קצת אחר, לעשות סיכומים, כי אנחנו, האמת, מה נחדש? אנחנו אומרים את אותם דברים כבר 50 דקות, ובכל זאת אני אנסה לאתגר את שנינו בשאלה הזאת. הרבה פעמים בדיוני טוויטר ובפודקאסט, במקומות אחרים, שואלים אותי, אוקיי, מה אתה צופה שיקרה? איזה מין מדינת ישראל תהיה פה בעוד שנה, בעוד 5, בעוד 10 שנים? האם באמת המדינה הלכה? זאת אומרת, לא תהיה מדינת ישראל? יש לי תשובות, אבל אני אתן לך להתחיל.
נקודה היא לא אם תהיה או לא תהיה מדינת ישראל. מדינת ישראל תהיה שנה הבאה. אפשר לקוות. אבל השאלה היא איך היא תיראה. יש אנשים שמאוד ישמחו, זאת אומרת, על 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 מדינת ישראל דתית יותר, אולי סמכותנית יותר, בוודאי כובשת יותר ומדכאת יותר, אולי עם חלילה גם יישובים חדשים באזור עזה. לא, יכול להיות.
הכל יכול להיות.
יכול להיות. מה זה אומר מבחינת מדינת ישראל? זה אומר שזו מדינת ישראל שאיבדה כל קשר ולו מקרי סביר להניח עם דמוקרטיה, גם אם מתנהלים במעט עוד מתהליכים דמוקרטיים. תכלס אנחנו רגילים לצמצם תהליכים דמוקרטיים ולהמשיך לקרוא לעצמנו דמוקרטיה. וסביר להניח שהיא תהיה מדינה דתית יותר וענייה יותר. משוקעת עד צוואר במלחמה ובגירעון תקציבי. גם אם זה לא יהיה בדיוק ככה, זה יהיה על סיפה של מלחמה, בקרבה של מלחמה. אני חושבת שהשילוב הזה של ציבור ששכנע את עצמו מבחינה של תפיסות, והוא מאוד מאוד מקובע מבחינה של 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 תפיסות אזרחיות בעיקר, מקובע אולי אפילו פחות מודע, המצב הכלכלי הבלתי נסבל שילך ויחריף. זאת אומרת, גם היום זה כבר קצת מגיע לתקשורת, אבל זה עדיין לא מספיק, וזה יגבר ככל שלא יינתן מענה ויותר אנשים ייקלעו לקשיים כלכליים. יחד עם, אני מניחה, שיתוק פוליטי שימשיך לאפיין אותנו באיזושהי דרך, וזה סולל דרך לשלטון הרקוב הזה שאנחנו חווים כבר לא מעט זמן של נתניהו וחבר מרעיו. אני לא רואה שום דבר שמחליף הרכב של ממשלה בשנים הקרובות. היא תישאר באזור הימין המאוד לאומני, ותלך ותהיה יותר ויותר דתית. והמרחק בין החלום של איזו מדינה תהיה, כן, בטח אותו חלום של הרצל, אבל כאילו גם של האבות המייסדים של המדינה עצמה, רק ילך וירחק. ואני חושבת שהחיים פה יהיו מאוד מאוד קשים, וזה עוד בלי לדבר, כי יש לי גם אפוקליפסת אקלים.
כן. תשמעי, התשובה שלי לא רחוקה מאוד ממה שהתשובה הג'נרית שאני נותן לאנשים, היא לא מאוד רחוקה מהתיאור שעשית עכשיו, שנתת פה עכשיו. אני חושב שאנחנו נהיה, קודם כל, מדינה הרבה יותר אלימה בבפנים שלה, ברמה
זה
הפנימית.
זה כבר קשה, כאילו אנחנו כבר מגיעים לשיאים.
כן, כן, מה שאנחנו רואים עכשיו זה הפרומו, זה רק הפרומו של מה שהולך להיות. המשטרה נהפכה למשטרת, לא יודע, משטרה פשיסטית, במידה רבה מאוד, נשלטת על ידי פשיסט, אין פה שאלה בכלל, ובשביל לשרוד בה ובשביל להישאר בה, צריך למצוא חן בעיניו, כי אחרת אתה ראשך נקטם, מה שנקרא. הצבא אומלל, אומלל לא ברמה, לא בגלל שאני חושב שמי שבצבא הוא אומלל, או הגנרלים אומללים והכל, אבל הצבא נמצא במצב שהוא נשלט יותר ויותר על ידי מפקדים ומקבלי החלטות בינוניים שלא מבינים מספיק את הצרכים ובעיקר את המגבלות ואת אמות המידה שבהם צריכים לנהוג. אנחנו רואים תמונות של ביזה, אנחנו רואים תמונות של ביזוי, אנחנו רואים תמונות של הרג מיותר, של הפצצות.
אבל הדברים האלה לא קורים בגלל הצבא.
לא, 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 הם גם קורים בגלל הצבא.
לא. אבל זה בדיוק העניין, זה לא זה קורה בצבא, כי זה משקף את מה שקורה בצבא.
הצבא הוא מראה או תמונת ראי של החברה. תאמיני לי, אני מדבר עם אבא
סבי. הוא המשך במקרה שלנו, הוא לא תמונת ראי.
הוא המשך, אוקיי, אותה תמונה בדיוק. כן, אבל עדיין, אנחנו לא נוכל לחיות בלי צבא, אין פה איזו אוטופיה פציפיסטית, שאת אומרת, אנחנו נתפרק מהנשק שלנו ו נראה רצון טוב וכולם יחבקו אותנו. It's not gonna happen. אבל מה שכן נעשה ממה שהדבר הזה שפעם היינו בטעות ברוב הזמן גאים בו או גאים להיות חלק ממנו וכו' וכו', הולך ומדרדר לנגד עינינו. רמת השירות הציבורי סאב זירו, לא קיימת. פשוט מי שיכול בוזז את הקופה, ומי שיכול, זה לא אנחנו, זה זה אותם גורמים שציינת קודם, אם זה גורמים מתנחליים, דתיים, חרדים, you name it. ודי בקרוב, אפרופו חלוקת הנשקים שמתהדרים בהם והכל, אנחנו נגיע למחוזות לבנוניזציה, בלקניזציה, באיזשהו אפיון מקומי כזה או אחר, שאני לא יודע כרגע לסרטט אותו עד הסוף, אבל כבר היום ברור לי לגמרי, הזכרת ששמת לב שמישהו נכנס לך הבית, אני מניח שהוא לא, אין לו כוונות זדון או לחצר, אבל אם משהו יקרה לנו פה, כמו שראינו בדרום, אבל גם בשרון או בשפלה, או בכל מקום שנהיה בו, רחוק יחסית מהגבול, אם משהו יקרה לנו פה, אין לנו למי לפנות. אף אחד לא מתכוון לשמור עלינו, אף אחד לא מתייחס אלינו. היו פה באזור פריצות, גם של בתים, גם של מכוניות והכל. כלום. כלום, חבל לי, אין טעם בכלל להתקשר אפילו למשטרה. השאלה הראשונה שהיומנאית שואלת, כשאתה מתקשר, פשוט מעדויות של כמה אנשים, ירו, יש יריות, יש נפגעים? לא, אז אין לנו ניידת. שלום, שלום. פרצו לך, שברו לך, שרפו לך, תזמין לך באש, בעיה שלך. וזה רק דוגמה אחת קטנה לאלף ואחד דברים אחרים שהולכים לקרות פה, וכבר קורים. עכשיו, אני חושב שהמדינה תמשיך
אז
להתקיים
בעצם השאלה
כישות.
שאנחנו שואלים זה מתי לאנשים ימאס.
על אנשים נמאס. לאנשים רבים נמאס, לרוב האנשים אין אופציות.
טוב, זה מזכיר לי את הבדיחה הזאת עם ההוא שרוצה שאלוהים יציל אותו, ואלוהים שולח, כאילו, ואז הוא אומר לו,
תשלח, תשלח לו אותו, איך אתה רוצה להרוויח אם לא שלחת?
אז אצלנו זה לא לוטו, זה שריפה, זה הקבעים, וזה, כאילו, כולם מנסים להציל אותו, והוא אומר, אבל אלוהים, אתה לא ניסית להציל אותי, אז... יש מה לעשות.
ברמה האישית? חוץ מאשר לקחת את עצמך ולעוף מפה? שואל. מה בן אדם כמוני יכול לעשות כשיש לו אמא פה, ויש לו נכד פה, ויש לו ילדים פה, והפרנסה שלו היא בשפה המקומית, והוא כבר לא ילד, הוא כבר סבא. ואני עוד במצב יחסית נינוח, כי אני לא רעב ללחם, ואני לא צופה שאני אשקע לזקנתי כאדם עני, אבל יש מיליונים שמצב פחות טוב, ואין להם אופציות. מה? מה נעשה?
זה יותר מזה, זה גם להגיד כל אחד לעצמו, ומי שיכול לברוח, לברוח. אז אולי זה כאילו הדבר הרציונלי ביותר לעשות.
אפרופו גרמניה שיש לו 30. נניח. סתם, במחשבה.
אבל
הרי אנחנו מעללים אותם, נכון? אני זוכר הרבה מאוד סיפורים על איך סבא שלי היה, או הסבא, או האבא של הסבא שלי, היה חכם וידע להוציא את הרכוש מגרמניה או מפולין או מאוסטריה בזמן ולברוח לסין או לאמריקה או לבריטניה, שגם מופצצה, אבל לא חשוב, ולהציל משהו ובוודאי להציל את הנפש. אני לא יודע כמה כאלה היו מתוך כל המיליונים ועשרות המיליונים ומאות המיליונים, הרי זה טיפה בים.
נכון, ולכן אני חושבת הרציונל שלי אומר מה הייתה ההמלצה שלי למי שיכול, להפסיק כאילו, אני לא יכולה להגיד את זה, כי אני נורא רוצה שאנשים ימשיכו להאמין. אני הפסקתי להאמין, אוקיי? זאת אומרת,
קרן, אנחנו לא מטיפים בשער, אנחנו צריכים להגיד את דעתנו.
וזה כואב לי להגיד את זה, אבל כן, זו התחושה שלי, וכהורה זה מאוד קורא אותי, ואני כבר לא מעט זמן מנסה להבין מה אני צריכה לעשות, אז זה מסובך. מהצד השני, אני חושבת על לא מעט חברים שלי, בעיקר החברים הלא יהודים שגרים במדינה הזאת, ואין להם,
לא משנה
להם לאן לברוח, מקורות הפרנסה שלהם עוד יותר מפוקפקים.
אמרתי, מצבנו טוב באופן מדהים יחסית לאחרים.
בדיוק. והלא להיות כאן אומר שבעצם,
לא להיות.
אני מצמצמת את הסיכויים שלהם עוד יותר, כי כאילו,
למרות אגב שיש טענה שיש הגירה משמעותית מאוד של ערבים ישראלים או אנשים,
כן, רק אין הרבה אופציות.
לא, לא,
זה דובאי וכאלה,
כאלה שיש להם את הכסף ואת ההשכלה המתאימה. זאת אומרת, לא כל
כן,
אחד
אבל
יכול.
רוב האנשים שהם כמונו, עם ילדים, בין אם בגיל של הילדים שלי או קטנים יותר, לרובם אין את האופציה הזאת, וזה נורא
בדיוק.
קשה וזה נורא
נורא קשה.
מפחיד,
נכון.
ועול הפרנסה הוא עליך,
מסכים איתך. מסכים איתך.
ויש פה הרבה אי-וודאות.
אני יכול להגיד לך שמסביבי, מסביבי, הרבה מאוד, לא בגילאים שלי, אלא בגילאים של הילדים שלי, ובמידה רבה של הנכדים, של כאלה שקצת יותר מבוגרים ממני, שהנכדים שלהם הם כבר בני 20 פלוס נניח, יש מגמה, לא יודע, היא מבהילה, כי את יודעת, טוב להם, מה שנקרא good for them, של עזיבה. אנשים
כן.
פשוט, אנשים פשוט אומרים,
זה
סליחה,
גם כמו...
זה לא בשבילי עד הברדק הזה, אני רוצה לנסות במקום אחר, אני יודע שזה יהיה גלות, אני יודע שזה לא היה השפה שלי, אני יודע שיסתכלו עליי בעין עקומה, ויקח לי אולי הרבה שנים אם בכלל אצליח להיקלט, אבל פה בטוח אני לא מרגיש ולא ארגיש בבית, והעתיד עוד יהיה גרוע יותר, ויש לי רק סיבוב אחד על האדמה הזאת, ואת יודעת מה?
לגמרי.
בסיטואציה
ועדיף להרגיש
טיפה שונה,
זר
יכול להיות
במקום
שגם
זר
אני
מאשר
היום...
בבית שלך, במקרה הזה.
כן, דיברנו על זה,
אגב.
להיות זר בארצו וגולה בארצו, בכל מה שאנחנו מדברים.
ואני מסכימה עם זה.
כן, אני...
לגמרי, וזה גם חולף לי בראש.
מצד שני, מצד שני, כאלה שהיו שם, כאלה שהיו שם שנים וחזרו, ואני מכיר לא מעט כאלה, אני מניח שאת גם, חזרו כי לא משנה, נגמר הפוסט דוקטורט, נגמר הסטארט-אפ, לא משנה למה חזרו, הילד צריך להתגייס, אפרופו, למה אנשים חוזרים. זה גם כן, מסוג התופעות שמדיברת אותי כל פעם מחדש. אני אומר שגם על סף, נניח, 65, 66, 67, שזה אזורי גיל שלי ושל החברים שלי, הילדים כבר לכאורה עומדים על הרגליים שלהם. למה בעצם אני תקוע? אני שואל את עצמי את השאלה הזאת. מה מונע ממני? נניח לרגע את אמי שתחיה והכל, בהנחה נניח שזאת לא הייתה הסיטואציה. מה מחזיק אותי פה? ואין לי תשובה טובה. אין לי תשובה טובה.
אני חושבת שיש משהו מאוד מרגיע במוכר, אוקיי? יש משהו שלמדנו איכשהו לעשות, של עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.
הסובלימציה.
יש המון... טוב, סובלימציה זה אחת הדרכים להתמודד עם דיסוננס.
נכון,
זה רק הגיוני.
נכון.
אז אני חושבת, התחושה הזאת המון פעמים גורמת לך באופן מוטעה להעריך לא נכון את האתגרים שעומדים מולך. ואני חושבת שזה זה, זה קורה לאזרחי ישראל. תכלס, לא בטוחה שאני מוכנה עדיין לתמלל את זה החוצה, באמת, אבל לא משנה איך, איך, איך אתה הופך את זה בעיניי, השיקול הרציונלי, והוא בוודאי לא השיקול היחיד, אבל השיקול הרציונלי של כל אדם בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, בוודאי של בן אדם ש... מאמין בצורך, אצלי זה בהחלט צורך, לחיות במדינה שהיא דמוקרטית ומתנהלת על פי חוק, מה שאי אפשר להגיד על שלנו. אני חושבת שצריך לעזוב ולעזוב כמה שאפשר יותר מהר. אם זה משפט שיכולתי להגיד פעם לא, האם זה משפט שקל לי להגיד עכשיו לא, אבל אני חושבת שהוא נאמן למציאות. אם יש משהו שהרגשתי בצורה הכי כואבת, אני חושבת בחודשיים הראשונים של אחרי השבעה באוקטובר, שבהם גם נס ציונה, העיר והכאילו שווה, טווחה לא מעט, תחושת הכישלון שלי כהורה, במפגשים האלה בתוך המקלט הביתי, אני חושבת שכאדם וכהורי אני רוצה להבטיח לילדים שלי שהם יחיו במדינה דמוקרטית, שהם לא יצטרכו להיות מוכנים בכל מצב לחיות עם מקלט. לגמרי במקרה אתמול הילדים גילו בפעם הראשונה, למרות שזה נמצא בממד, הם היו בממד, זה בטעות נמצא בממד, כי הממד הוא גם, יש בו חלק של מזווה, את מסכות האבא.
ידעתי שתגידי מסכות. הייתי... לא רציתי להפריע לך.
ופתאום בן זוגי ואני ככה התחלנו לספר להם על מלחמת
מה שנקרא
המפרץ,
למראית הדז'ה וו.
והזיכרונות של אומא שלי מתארחת אצלנו גבעתיים, הייתה אזור מסוכן באותה
נכון,
תקופה, אז היא
נכון.
הגיעה אלינו לירושלים.
שלא דבר על רמת גן, שבכלל הייתה בין השיער.
ועוד עם המסכות, כשגם הן עדיין סגורות, בגלל שאסור לפתוח אותן, אלא אם כן אתה מקבל רואה, והיא יושבת שם, והיא קטנה, גרמניה קטנה כזאת, העיניים הכחולות שלה, פעורות כזאת, והיא כל כולה רועדת, רועדת, אבל... וחשבתי על זה כאילו, כי גם סבתא שלי יתומת מלחמת, אומא שלי הייתה יתומת מלחמת העולם הראשונה, וכל ה... כל מה שהיא עברה עד אז, ואיך הוא הביא אותה לשם, ופתאום את כל זה אנחנו מדבררים לילדים שלנו, והמצב בארץ הולך ונעשה כל כך הרבה יותר מסוכן מיום ליום. ואני חושבת שמה שניסיתי הכי הרבה בשנים האחרונות, זה למצוא נקודות אחיזה שיגידו לי, תישארי. אוקיי? כאילו... תישארי, כי לא סתם אופה שלך ברח מגרמניה לכאן, ולא סתם סבא רבא שלך הגיע ב-1888 מרוסיה לכאן, ולא סתם סבא שלי תמר היה אסיר ציון ברומניה, והסבא השני שלו ניצול פלשו ורשימת שינדר. כל הדברים האלה זה היסטוריה משותפת שלנו שיש לה המון משמעות, אוקיי? ותמיד תהיה לה משמעות בעיצוב של מי שאני ומי שבן זוגי וילדיי. ולהאמין, כי יש פה באמת המון המון אנשים טובים שרוצים שיהיה אחרת. זה נורא יפה, אבל בזמן שאנחנו מחזיקים באמונות האלה, יש גם את מה שקורה בפועל. ובפועל אנחנו רק הולכים ומתרחקים מהחזון הזה. והכוחות החברתיים שיש, ויש, הם מעטים מדי. ולא חזקים מדי, לא מספיק, סליחה. והמסילה שלנו היא בכיוון מאוד מאוד ברור. וזה השלב שאם היינו בסרט הוליוודי, אנשים היו צורכים ברכבת וצועקים ג'אמפ ג'אמפ, אבל זה סתם כדי להפסיק את המונולוג המדכא שלי.
כן, אנחנו כבר נסיים, אני רק אגיד שקיימנו פה 10, 15, לא יודע כמה שיחות מתוך ה-380 ומשהו שכבר, פרקים שכבר הקלטתי. אני לא רוצה לתת ציונים לכל פרק ופרק או לכל שיחה ושיחה, לא בהשוואה לשיחות איתך ולא בהשוואה לשיחות אחרות, אבל זה בפירוש הייתה השיחה אולי הכי עצובה שאני זוכר הרבה זמן. לא במפתיע, ידענו שאנחנו הולכים לתוך אירוע כזה. ואני חושב שביותר באמת מכל דבר אחר שאני יכול לחשוב עליו בחודשים האחרונים, ואולי מאז, לא יודע, שנתיים האחרונות, הבחירות שהיו, הממשלה הזוותית הזאת, התהליכים שקורים לנגד עינינו, עצב נוראי, מעבר לזה שאתה הולך להפגין וצורח וכותב ומקליט ועושה ו... אתה לא מספיק עושה, ואנחנו צועקים על אחרים, אני לא, אבל יש כאלה שיוצאים להפגנה בשביל לצעוק על אחרים, למה לא באתם, למה אתם לא יוצאים מהבית, כל מיני סיפורים כאלה. הכל שרוי בעצב וב... לא רוצה להגיד דיכאון, כי דיכאון זה הגדרה קלינית, אבל מין חידלון ו... דאון כללי, פשוט דאון, המדינה, האנשים שאני מכיר, אנשים שקרובים אליי, שחשובים לי, שקרובים לליבי, שחשוב לי מהם, חודשים לא הצלחנו לחייך. אני לא מסוגל לראות קומדיות. אני צופה פה ושם בדברים שמעניינים אותי, לא טלוויזיה שוטפת, לא אקטואליה וזה, אני לא רואה חדשות, לא רואה שום דבר מהדברים האלה. אז אם אני קורא ספרי מתח, בשביל הכיף שלי, בשביל לברוח, רואה סרטי אקשן בשביל להתנחם בכאלה שקופצים מרכבות אפרופו, או קופצים על מטוסים, או ממטוסים.
כל מה שאמרת, אבל פשוט במקום אקשן ומתח וכזה, זה שואה.
לא, אני לא,
זה, זה
זה לא
כאילו,
אני,
במה.
זה לא אני, אבל
הכל זה
אני,
מלחמת העולם השנייה ושואה.
אז לא, אז אני, אז אני, אגב, פעם הייתי,
אגב, אני קוראת ספר נפלא על הרזיסטנס בברלין, אבל זה כבר משהו אחר.
אז אני הרבה יותר שטוח, אני מתנצל מראש.
לא שטוח
לא,
כמו,
לא, תני לי לתת
קצת
ציונים,
כמו חיטוט
את
בפצעים.
לא צריכה, לא רוצה, מספיק, אני מחוטט, תאמיני לי, מה לא מעל, מה לא מעבר. קרן הבר, ועדיין, היה חשוב לנו לקיים את השיחה הזאת, לי היה חשוב, אני מקווה שגם לך, היא תדבר להרבה מאוד אנשים, אין לי ספק, היא גם תפריע ללא מעט אנשים, גם זה ברור לי, למדתי לקבל את כל התגובות, לא באהבה, בואי, לא, את יודעת, אני לא, יש אנשים שאני מוחק את התגובות שלהם בזעם, ויש כאלה שאני פשוט צוחק, כי באמת הערות מטומטמות, אבל בסדר, אלה החיים פה.
רוצה לעשות הימורים כמה תעזבי לברלין לקבל?
זה קל, זה...
לא,
זאת אומרת,
כאילו...
בואי נגיד שעל כל 10 תגובות...
מה שהכי מפחיד אותי זה שאם יום אחד אני אעזוב לברלין, עכשיו אני סתם טסה לברלין, הם יחשבו שזה בגללם. זה יהיה מאוד עצוב.
המצחיק הוא שהם אומרים לי תעזוב לברלין, שאני שום, אני אפילו לא יודע להגיד מילה אחת בגרמנית, אבל אין לי שום קשר למקום הזה. אם הייתי עוזב, הייתי... אני מקווה שזה עוד יקרה, האמת, באיזשהו דרך לפחות לנסות, במקום שמדבר אנגלית. לפחות את הדבר הזה שאני אבין מה מדברים איתי ועם מי אני מדבר ואיך אני מדבר, אבל את יודעת, כל אחד עם, עם הפאולים הקטנים שלו. קרן, תודה, ועוד נתראה. אין לי ספק בכלל.
גם לי, אין ספק, ותודה לך.
בשמחה, ביי.
רציתי להגיד שתמיד כיף לדבר, אבל זה היה באמת,
זה,
בשיחה.
המילה כיף היא בעייתית פה, אבל זה היה חשוב. אני
כן.
חייב לצאת, זה היה מאוד מאוד חשוב בעיניי.
תודה,
תודה, ושנחזיק מעמד, הכל בסדר.
תודה רבה, תודה.
ביי, להתראות.